שלום רב לכולכם, אנחנו נקרא לשיעור הזה מזוודה עבודה. אדם אחד עמד לטוס לחול, בוא נקרא לו ראובן. ראובן עמד לטוס לחול. וחברו בא אליו ידי חברו שמעון ואמר, ביקשו, אם אתה מוכן בבקשה לקחת את המזוודה, גם המזוודה הזאת, גם להעביר את זה לחול, לאחד מבני המשפחה שלי. כן, הוא הסכים. וגם המשלח גם שילם. את עבור התוספת במשקל של המזוודה, הוא גם שילם עבור זה. בהגיע המזוודות לחול, כאשר ראובן הגיע לחול, הוא בא מחפש את המזוודות, והמזוודות נעלמו, לא מגיעים, מחפש, לא מוצא. ואז הוא פשוט שאל ובירר מה קרה, לאן נעלמו המזוודות. קרה ששלחו את זה למקום אחר, את המזוודות בטעות, ומה שקרה שבסוף הביאו לו את המזוודות רק לאחר כשבוע. אז הוא קיבל את המזוודות, וגם החברה הזאת פיצתה אותו על כל מזוודה ב-200 שח. 200 שח על כל מזוודה. ואז הוא הסתפק, האם למעשה, אני את ה-200 האלה, דולר האלה, תוספת הזו של מזוודה, אני חייב להעביר את זה לבעלים, לבעל המזוודה? סוף סוף זה ניתן עבור המזוודה, זה ניתן, ושמה אני צריך להעביר את זה לבעל המזוודה. זו השאלה שהוא הסתפק. תלמיד חכם חשוב אחד כשמו הרב יהודה אריה דינר שליטה, הוא סבר לומר שהכל שייך לשליח. הוא לא צריך להעביר כלום למשלח, כלום אלא הכל יישאר אצלו. כך הוא כתב. מדוע? מפני שמסתבר מאוד שחברת התעופה התכוונה את הפיצוי למי שטס במטוס והביא איתו את המזוודה. כך הסברה, לכן באמת זה הגיע, ניתן לו אישית. מטעם החברה, לכן הוא לא צריך להעביר כלום. כך הוא סבר. אבל נדון מעט בשאלה הזאת, נבהיר את זה, נלבן את זה. ראובן, צריך לומר שראובן נחשב כשליח של שמעון. הוא נחשב כשליח שלו. שליח וגם הוא גם כמובן שומר חינם עבור המזוודה, כי הוא לא קיבל תמורה עבור השירות הזה. מה שהוא שילם לו זה עבור התוספת משקל שהוא צריך לשלם בחברת התעופה, אבל הוא לא שילם, הוא לא קיבל תמורה, וזה שומר חינם. עוד מסתבר שחברת התעופה התכוונה את הפיצוי אישית לראובן, מדוע? כי הוא הלקוח שלהם, והם גרמו לו, את כל הדבר, את כל מה שקרה, התקלה הזאת שקרתה, זה קרה. עכשיו, אם כן, זהו, אבל מעניין, אנחנו רואים דבר מעניין. מדוע שהוא לא ייתן חלק גם למשלח? אבל סך הכל, איך הוא נהנה? על מה הוא קיבל פיצוי? הוא קיבל בגלל הממון של המשלח. אז לכן הוא חייב להתחלק איתו, לתת לפחות חלק. איך נהנית? לא בזכות המזוודה של חברך? לא בזכות הממון של חברך? לא בזכות זה? מדוע שלא ייתן לו חלק? על המצאנו שבשולחן ערוך בהלכות שליחות קפ"ג סעיף ו, שם כתוב שמה שאם אדם שלח שליח לקנות לו סחורה שמחירה קבועה בשוק ונתן לו כסף, לך תקנה לי, קח סחורה לדוגמה 100 קילו סחורה, ונתן לו את הכסף, הוא הלך, מה שקרה שהמוכר נתן לו במקום 120, הוסיף לו בכמות, המוכר הוסיף לו בכמות. אנחנו מדברים במקום כזה שמחירון קבוע. ככה מדובר, לא מדובר שהוא פעם לזה הוא מוכר כך ולזה הוא מוכר כך, אלא הכל שמחירון קבוע שם, אבל הוא נותן, מפה 100 נתן 120. שוב, אז השליח הזה מסתפק, מה אני עושה? למי זה? מי זה שליח? למעשה, זה שולחן ערוך, אבל למעשה המקור הוא, זה גמרא. כתובות צדיחת עמוד שני, שם מובא את הדבר הזה, ושם כתוב בפועל, באופן ככה, פסוק ומוחלט, שהם חולקים בתוספת הזאת. זאת אומרת, אם קיבלו תוספת של 20, אז 10 ייקח השליח, ו10 יעביר למשלח. כך משמע מהגמרא. אנחנו לא מבינים כל כך, הגמרא הזאת סתומה, ולא ברור מה קורה פה, מה זה, על פי מה? על פי מה אתה שמח, מה אתה אומר הדבר הזה? שזה יסוד, אסמך מה מחליטה הגמרא שהם חולקים? לכן יש לנו את הראשונים. הראשונים הם שמבארים את הגמרות, הם מאירים לנו את העיניים. אנחנו נלמד גמרא לבד, לא נבין את זה. לולא הראשונים יבואו והסבירו לנו שכך מדובר כך, ומדובר כך, מדובר כך. עוזרים. אז במקרה שלנו פה, רש"י פירש מדוע חולקים, הוא כותב שכיוון שבגמרא למעשה אנחנו מספקים למי הוא התכוון לתת. האם התכוון לשליח או למשליח. כך רש"י סבר, וכיוון שיש ספק, לכן הם חולקים בתוספת. כך זו שיטת רש"י. אבל יש לנו שיטה אחרת של הריף, הראש, האיתור, ועוד כמה ראשונים שסוברים. לא, הם למעשה כוונת הבעלים הייתה למוכר לתת לשליח. זו כוונתו הייתה. אלא כיוון שהשליח כיצד קיבל הנאה, קיבל תוספת הזאת שבח. בזכות מה הוא קיבל? זה לא בזכות ממון של המשלח. לכן ראוי שיחלוק ויתן מחצית למשלח. זו דעת הריף, הראש והאיתור. יש דעה שלישית, אבל בואו לא ניכנס כרגע לדבר הזה. אלה שתי הדעות המרכזיות העיקריות. ולפי הדעה הזו השנייה של הריף, יצא שהם חולקים, גם אם באמת אנחנו ברור לנו שהוא התכוון לתת לשליח, ברור, הוא אומר, אז גם כן, משמע שהם חולקים. גם לפי אותה סברה של הריף. אנחנו מסתבר שהשולחן ערוך יפסוק כמו הריף והראש, כיוון שהם עמודי ההוראה שלנו, שלו, ולכן הוא יפסוק, מסתבר מאוד שיפסוק מאוד ראש, שזו הסברה. הנפקא מינה היא כאחד שהיה ברור שהוא התכוון לתת לשליח. כאשר ברור הדבר הזה. אז לכן אנחנו גם בזה, לפי שיטת הריף, לפי שיטת רש"י, הוא לא, זה הכל ילך לשליח. אבל לפי שיטת הריף, לא, גם זה הם חולקים. זה הנפקא מינה בין שתי השיטות האלה. אבל יש לדון לבאר שיטת הריף. הריף, אמרנו, והשאר הראשונים שסוברים שהם חולקים, כיוון מסתבר, הם אומרים שהוא התכוון לתת לשליח למעשה את התוספת. ורק בגלל שנהנה, מענה את המשלח. בגלל שנהנה במעון של המשלח, לכן הוא נותן לו מחצית. אבל מאיפה, מניין להם הדבר הזה? מה, בא להם רוח הקודש בלילה וגילתה להם את הדבר הזה? הגמרא סתום, לא כתוב מה הסיבה, לא כתוב למה הוא התכוון לתת. אז מניין לכם אתם באים וקובעים את הקביעה הזאת? אסמך מה? יש להבין. רש"י אומר, אנחנו לא יודעים למי הוא התכוון לתת. זה פשטות. באים לפי הריף, הראש, או לא, אנחנו, ברור לנו שהוא התכוון לתת את זה לשליח. על פי מה אתם קובעים? אולי תלמדו אותנו. תגידו, על פי מה? נראה לי תרץ, להסביר אותם, כיוון שהמחיר שם הוא קבוע. דיינו, מה המחיר קבוע? כל מי שבא, נותנו לו בדיוק את הכמות. כל מי שבא, כל היום, באו, קונים, כל אחד נותנים לו בצורה בדיוק כמה שהוא צריך לקבל. פתאום מגיע השליח הזה שלנו, שמדברים עליו, ופתאום פה מוסיפים לו עוד תוספת של עוד 20, תוספת הוסיפו לו. למה עד עכשיו לאף אחד לא הוספת ורק לא הוספת, אלא כנראה הוא מצא חן בעיניך, או משהו בסגנון שאתה רואה שאנחנו רואים שהוא נתן לו, כי זה מחיר קבוע. למה עד עכשיו לאף אחד לא הוספת כלום? זה לא שהוא מוסיף פעם וזה פעם וזה מוסיף, מחירון קבוע אמרנו שם. ככה מדובר. זה אחר כך אם המחירון לא קבוע, אז הכל הולך למשלח. זה גם פסוק הדין הזה. אבל אנחנו אומרים, כאשר המחירון קבוע, נראה לי שזו הסברה של הריף. ובכל מקרה אנחנו רואים, מה שיטת הריף והראש? שאנחנו רואים שהחולקים, למרות שהוא התכוון לתת למשלח, לשליח, הוא חולק בגלל שנהנה בזכות הממון של המשלח. נכון, אז למה לא אמר אותו דבר גם פה? במקרה שלנו פה. הוא קיבל תוספת, לא בזכות המזוודה של החבר הזה ששלח אותו, ששלח את המזוודה, לא בזכות זה הוא מקבל תוספת, את הפיצוי. אז למה שלא יחלוק? מדוע שלא יחלוק? נראה פה שבאמת במקרה הזה שלנו באמת הכל ילך לשליח, לראובן. מדוע? כי פה באמת השליח שלנו, במקרה הזה עם המזוודה, הוא נחסר במידה מסוימת. הוא צריך להתעכב שם מאוד בשדה תעופה, והוא צריך לחפש את המזוודה, והוא טרח טרחה רבה, ועוגמת נפש, קרה לו, אז הוא השקיע פה, אז לכן הטרחה שנותנים לו, התוספת נותנים לו עבור כל הטרחה וכל עוגמת נפש שגרמו לו, כי זה בפועל הוא טרח. המשלח לא טרח שום דבר, לא עשה כלום. ועל כך הוא גבל את הפיצוי. מה שאין, כי מה שכתוב לגבי בכתובות, בגמרא כתובות שמה, צד אחד עמוד שני שמה, שלח שליה. הוא לא עשה שום תוספת, שום דבר, הוא לא עשה שום פעולה נוספת. הוא בא לקנות, הוא הוסיף לו בכמות, אז לכן עכשיו אמרנו חולקים, אבל פה ההשתדלות והמאמצים והאומן דבש שנגמר על השליח, זה מגיע לו. זה חיסרון בבני מסוימת. על זה הוא קיבל את זה. אז זה לא רק בגלל הממון של ה... אז לכן באמת נראה לי באמת שהכל הולך לשליח, והוא לא צריך לתת לו מאומה. אבל נעבור לשאלה נוספת, גם כן בהלכות שליחות. אנחנו עוסקים עכשיו בהלכות שליחות, אז בואו נעבור לשאלה נוספת, גם כן נחמדה מאוד. גם כן, בן אדם אחד, ראה את חברו בבוקר, מוקדם יוצא, אומר לו, שמע, לאן אתה הולך? אתה הולך שם למקום הפלוני הזה? אתה הולך לבית המדרש שם? אם אתה רואה את מוטי שם, כך אתה רואה את המעטפה, יש פה מעטפה, אתה רואה מעטפה, יש פה $1,000, נא, אם תעביר את זה בבקשה למוטי שם בבית המדרש. אין בעיה, לקח את הכסף, הניח זה בכיס מעילו, פה, הלכתי לזה, והוא הולך עכשיו, הוא לקח את זה בשביל להעביר את זה למוטי. מה שקרה, אבל מה? הוא רגיל כל בוקר, לפני שהוא הולך לבית המדרש, הוא הולך לטבול במקווה. אז גם היום הוא הלך, גם היום הוא הלך למקווה. וכמובן, הניח, הוריד את המעיל, הניח על הקולה, והלך לטבול, להתרחץ ולטבול והכל. כשהוא חוזר, הוא רואה שהכסף נעלם. $1,000 שהיה בכיס, נעלם, הוא... זהו, ואז הוא בא לשאול, מה קורה במקרה כזה? הוא התחיל להסתפק. שמה... אז הוא נפל לי בדרך. אם נפל לי בדרך, אז זה פשיעה מצידי, זה פשיעה והוא צריך שלם. אבל אם זה במקווה, אם זה במקווה, מישהו לקח את זה, אז זה גניבה, זה נקרא גניבה. והוא, והיות והוא שומר חינם, אז הייתה גניבה, לכן הוא פטור מתשלום. ככה הוא עלה בדעתו לתרץ, הוא בא לשאול תמיד חכם אחד, מה הדין במקרה הזה, האם הוא חייב לשלם את $1,000 או לא. תלמיד חכם אחד סבר לומר שבאמת שהוא פטור מהסברה שאמרנו עכשיו. הוא אומר, לא מסתבר שזה נפל בדרך, זה מונח בכיס טוב, אז לא כל כך מהר נופל. הוא לא עשה התעמלות או משהו, תגיד שהוא התכופף, הרם, בזה שתגיד שנפל. אז יותר נראה שזה נגנב במקווה. וזה גניבה, הראשון בחינה פטור בגניבה בעבדה. אז הנה הוא פטור. אינו פטור לפי זה, כיוון שזה גניבה והוא שומר חינם, לכן הוא פטור. כך סבר תלמיד חכם אחד לומר. אבל מה תלמיד חכם אחר בא ולא הסכים איתו? בא ולא הסכים את המשמע, לא מקבל דבריך. זה להשאיר מעיל עם כסף, בלי שמירה, את הכסף הזה שם, במקווה, כך מונח, בלי שמירה, זה פשיעה גדולה מאוד. אז גם אם נאמר שהוא שומר חינם חייב על פשיעה, וזה בהחלט פשיעה להשאיר כסף, כך לא לשמירה. זה לא שהוא שם את המעיל ויושב מול ומסתכל. הוא לא יושב מול, הוא שם את המעיל, הלך לטבול, התרחץ, לטבול, זה כמה דקות שם התעכב, לא צריך הרבה זמן בשביל להוציא כסף מהכיס של מישהו. אז זה פשיעה, נכון, זה גניבה, זה כאשר אתה מניח את זה במקומות שמורים ביותר, בכספת, במקומות שרגילים לשמור, ואז אם באה הגנה וגנה בצורה מתוחכמת, בזה אתה אומר, כבר אתה יכול להגיד לו לקרוא לו נוס, אבל כאשר מעיקר אתה עוזב את זה במקום ציבורי, במקום שיש הרבה אנשים, לא שמירה, אדוני, זה ממש פשיעה, ואפילו אם אף למרות שהוא שומר חינם, הוא חייב לשלם. ככה תמיד חכם נוסע. קיצור, פשוט משני ההלכות, חלק יוזיין, הוא מביא את השאלה הזאת, הוא מביא שני התלמידי חכמים האלה, מביא אותם, והוא מכריע כמו השני, שלחייב אותו בתשלום. חייב אותו בתשלום. א', הוא אומר קודם כל, לא נאמר, בוא נוציא נשלול את האפשרות שנפל לו בדרך, כיוון שיש לנו כלל שאדם שיש לו בכיס משהו, מטבע או משהו וזה, הוא משמש בכל רגע, משש לראות שהכסף קיים. יש כלל כזה הלכתי. אז גם פה נאמר דבר כזה, הוא כמה נמשש, לכן אנחנו תולים יותר, פה לנו שזה נגנב במקווה. שאתה השארת את המעיל ללא כל שמירה במקום שיש אנשים, כל מיני אנשים נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, זה ממש פשיעה גדולה ביותר. בפרט, הוא כותב בפרט, כאשר היה שם שלט, היה שם מקווה, שלט, נא להיזהר מגנבות, במקום זה גונבים דברים, נא להיזהר, כתוב, שלט היה כתוב, אדם רואה. עכשיו, מה הוא מתרץ? הוא אומר, אני אשמע, מה אתה רוצה שאני, כאילו, זה האדם הזה, השליח הזה, שנגנב ממנו, מה הוא טען, תגיד לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא ביקש ממני, עשיתי טובה. אני רוצה, אני פועל לפי מה שאני רגיל. אני רגיל ללכת, לטבול במי וקודם כל. אז מה, בגללו, אני עושה לו טובה, אבל אני צריך להפסיק את כל, את כל ההנהגות שלי, כל הזה שלי. אני רוצה להיכנס למכולת, לקנות משהו. אני לא אכנס בגלל שהוא שלח. אז אני כסף, אני רק עשיתי טובה. אני לא צריך גם להפסיק את הפעילות שלי הרגילה. לא עד כך אני קיבלתי על עצמי. זו הטענה של השליח הזה. אבל הם לא מקבלים את הטענה הזאת שלו. את הטענה הזאת לא ניתן, היא נראית לכאורה טענה, אבל היא לא טענה נכונה בכלל. היא לא טענה נכונה. מפני א', קודם כל אני אומר, קודם כל צריכים לסתם לדעת שרמת השמירה או דרגת השמירה, איכות השמירה, היא משתנית לפי המציאות שאתה חי בה. אתה נמצא פה. אם אתה, דוגמה, אדם יכול לקחת, לשים את החפץ שהוא שומר עליו אחורה ללכת, כשהוא הולך, דוגמה, בדרך, מקום שאין הרבה אנשים, אז שם את זה מאחורה, אגב, לתרמיל מאחורה, אין, בוא הולך במדבר, אין בעיה, זה דרך, הוא מגיע למקום, לשוק, הוא מגיע משהו של אנשים, אז אל תשאיר את זה מאחורה, בתוך התרמיל מאחורה, כי באים לפעמים אנשים כאלה, יש כל מיני אנשים כייסים, כל מיני גנבים שיודעים פתח קום, באים מאחוריך, אתה לא רואה? אתה צריך להעביר את זה קדימה, ככה כתוב, ככה כתוב שם, אתה צריך להעביר את זה קדימה, כאשר אתה רואה המציאות משתנה פה. אתה צריך לשמור שיהיה שמור, אתה לא יכול להגיד אני רגיל ככה. מה זה אתה רגיל? לא אתה רגיל, אתה רואה שיש מקומות שכאשר זה נכנס למקום של סכנה, צריך יותר לשמור על זה. אתה עובר ליד מים, שלא תיפול, אתה צריך משהו לחסות את זה עם ניילון, שלא ייפול, לא תיפול בנה, אתה צריך, אתה לא יכול להגיד אני רגיל ואני הולך. מה זה אתה רגיל והולך? תשמע, אתה מסכן את הממון של חברך, אתה לא יכול, אם אתה רוצה לעשות בשלך, זכותך, אבל כאשר הטילו לך חובת שמירה, ופה התורה היא קבעה את הכללים, היא קבעה ששומר חינם חייב על פשיעה, ובעיני העולם בהחלט זה נקרא פשיעה, דבר כזה, מי שהולך למקווה, משאיר את המעיל בלי שמירה והכסף בתוכו, זה בעיני העולם נקרא פשיעה. והתורה היא תהיה עליו חובת השמירה. הוא לא יכול להגיד, אני עושה מה שאני רוצה. לא. אתה קיבלת עליך חובת שמירה? אתה נעשית שומר, הסכמת להיות שומר? אז אמרנו, פה אתה חייב כבר, אתה משורבד גם לחפץ הזה. אתה לא יכול להגיד, שמה, אני אעשה מה שאני רגיל. לא. מה שאתה רגיל, היית רגיל, רגיל היום, אסור לך לפשוע. אתה צריך לשמור על זה בלי שיהיה פשיעה או סיכון החפץ. אלא אם כן, מתי באמת אדם כזה שרואה, שמרגיש שהוא מוגבל, והשמירה הזאת תגביל אותו, מפריעה לו לנהל חיים תקינים, מה הוא צריך לעשות במקרה כזה? לומר לזה שמסר בידו, המפקיד יגיד, שמע, תדע לך, אני לא מקבל עליי שום דיני שמירה, אני עושה לך טובה, אני לא מקבל עליי שום דיני שמירה. אני ממשיך לפעול כרגיל, כמו כזה, אני לא מקבל שוב דיני שמירה. הוא מדבר לו מראש, ואז מפה הוא מוציא כבר, הוא כבר לא נחשב כמו כללי השמירה רגילים של התורה, כי הוא דבר פירוש, אני לא מקבל על האחרת כזאת, מודיע לו מראש, וזה אם כן, הוא יכול להתנהל רגיל, רגיל מראש הוא יהיה, הוא לא גם עם אישייה, הוא מראש, הוא פתר את עצמו גם על אפשרות כזאת, הוא לא שומר בכלל, אז גם על פשיעה אפילו יהיה פתור. כמובן שאסור לו להזיק לזה בידיים, או אני יודע, לשים את זה ממש, את הכסף, לשים את זה ברשות הרבים ככה. תגיד, אני לא שומר, אז אם כן, אני אשים את זה ברשות הרבים ככה על הזה. לא, זה כבר אתה מזיק. להזיק בידיים זה ודאי אסור לך. אבל סתם, דיני שמירה, כללים, אז שאתה אומר פה, כל הדברים שאמרנו, שאם קרה שהוא פשע וכל זה, הוא משמע, אני מראש קיבלתי על עצמי שאני לא מקבל עליי את כל כללי השמירה הרגילים, שהתורה חייבה אותי. רק זה, אבל אם הוא לא יתנה, אפילו אם אתה רגיל, בעצם שקיבלת, אתה כבר השתעבדת על הכללים, כמו שהתורה קבעה, כמו שכולם קובעים, ואמרנו שזה נקרא, מה שעשה אותו האדם הזה פה זה פשיעה, להשאיר במקווה כסף ככה בתוך מעיל וללכת לטבול, זה בהחלט פשיעה. זהו, הקדוש עד לפה למדנו שתי שאלות, דיברנו בהלכות של שליחות, והקדוש ברוך הוא יעזרנו בעזרת השם שאנחנו נזכה לישועות גדולות, ובעזרת השם גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.